ישראל אולי במקום הראשון בעולם בקצב חיסוני הקורונה, אבל בתחום חשוב לא פחות אנחנו נמצאים במקום האחרון בעולם, בחינוך. ישראל היא היחידה, פרט למקסיקו, שלא הצליחה לפתוח את מערכת החינוך במלואה, אפילו ליום אחד מאז ספטמבר, בעוד שבמדינות אחרות התקיימו לימודים באופן מלא או חלקי במשך רוב השנה. ייתכן אפילו שזה הכישלון הגדול ביותר של ישראל, לאחר שהממשלה סירבה ללמוד במדינות אחרות וסירבה להעביר תקציב שהיה מאפשר לימודים בקבוצות קטנות בתוך בתי הספר. ומה שמדכא לא פחות הוא שישראל בעצם לא קיבלה שום דיווידנד מהסגירה הזו, כי כידוע אנחנו בין המדינות הגרועות בעולם גם בשיעורי ההדבקה. ליאור דטל, כתב החינוך, יסביר את הכישלון הזה.
עוד ימים בודדים נותרו עד לדדליין של סגירת רשימת מפלגות והמועמדים, והפוליטיקאים צריכים עכשיו להחליט מי נוטש, מי מתחבר עם מי, מי מקבל שריון, ומה עושים הגושים אם בכלל עוד יש דבר כזה כדי לא לאבד קולות למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. חיים לוינסון, הכתב הפוליטי של הארץ, יהיה איתנו כדי לנסות ולהעריך איך תראה את תמונת המפלגות הסופית.
הסערה של פרשת מניות גיימסטופ בוול סטריט לא נרגעת, ובוול סטריט שואלים האם מיליוני המשקיעים הקטנים שפועלים יחד על בסיס הדיונים באתר הלוחות רדיט לא מאיימים בעצם על המערכת הפיננסית כולה. הבוקר למשל החלו המשקיעים הללו לקנות מתכות, ומחיר מתכת הכסף קופץ. לקראת פתיחת המסחר השבוע בארצות הברית אנחנו נדבר עם הראל גילון, מנכ"ל בשותף בשלוחה הישראלית של בית ההשקעות האמריקאי אופנהיימר, והוא טוען שזו ממש רעידת אדמה ושהאירוע מערער את כל היסודות שעליהם הוקמה הבורסה. הנה אנחנו מתחילים. שלום לליאור דטל.
שלום איתן, שלום סמי.
כתב החינוך שלנו, אז מסתבר שאנחנו לא גרועים רק בהדבקות, אנחנו גרועים גם בחינוך, ואם אנחנו מקום ראשון בעולם בקצב החיסונים, אז אנחנו מקום אחרון בעולם בכל מה שקשור לימי לימוד בשנת הלימודים הזאת מאז ספטמבר בהשוואה העולמית. ספר, פרט, נמק וארחב.
נכון, אז אנחנו בוחנים את מה שקורה בכל העולם, כל העולם המפותח, ולא רק בישראל, ורואים ש... אנחנו במקום הכי גרוע, חוץ ממקסיקו, שמקסיקו היא מדינה שמתמודדת עם תחלואה מאוד מאוד גבוהה, ולא מצליחה לפתוח את בתי הספר. וגם אנחנו, בכל השנה שחלפה מאז ספטמבר, לא פתחנו בתי הספר באופן מלא, אפילו במשך יום אחד, כשבשאר המדינות המפותחות התקיימו לימודים, ברובם אפילו באופן מלא, בכל שכבות הגיל וכל היישובים.
באלה מדינות בעצם קיימו לימודים מלאים כל התקופה?
אז ככה, ספרד, שווייץ, שוודיה, יפן, לטביה, פינלנד, נורווגיה, צרפת, בלגיה, איסלנד, פורטוגל.
אני רואה שבכל המדינות האלה מערכת החינוך הייתה פתוחה 130, 140 יום, אצלנו אפס.
אפס, כן, עכשיו...
ואלה מדינות שבחלקן הקורונה הקטעה יותר קשה אפילו
מעצמות קורונה.
נכון, אז בכלל... לא, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל...
לא, ספרד.
צרפת, ספרד, אלה מקומות עם תחלואה קשה.
כן, אז בחלק מהמקומות האלו החליטו לפתוח מלא, ואז קצת הגבילו, וסגרו חלק מבתי הספר, ועשו שילוב של למידה מרחוק עם למידה בכיתות, אבל באף אחת מהן לא סגרו את המערכת באופן מוחלט, כמו אצלנו. ובטח, אחר כך בדקתי גם מה קורה עם מספר הימים שבהם המערכת הייתה סגורה, וראיתי שגם מדינות שסגרו את בתי הספר, ואין הרבה כאלו כמו שאנחנו חושבים, לא סגרו לכל כך הרבה ימים כמו בישראל. אני חושב שחוץ מפולין וסלובניה וכמובן מקסיקו, ישראל סגרה את מערכת החינוך למשך תקופה מאוד ארוכה.
רגע, אבל כל המדינות האלה שבאמת פתחו למשך חודשים ארוכים, הם עשו את זה במתכונת הרגילה, או שמצאו פתרונות של קפסולות והפרדות ו...
אז ככה.
אלתורים.
בשנת הלימודים הקודמת במרץ, הקורונה הקטה בכל העולם, וכולם סגרו את בתי הספר באיזשהו שלב. ההבדל בינינו לבין מה שקרה במדינות האלו, זה שהם פתחו את המערכת בהדרגה, ממש לאט לאט, ובקפסולות מאוד קטנות. אפילו 10 תלמידים בקבוצה. ועשו שילוב בין לימודים מרחוק לבין לימודים בכיתות. אנחנו פתחנו ב-17 במאי, בזבנג, את כל בתי הספר בכל הארץ, באופן מוחלט.
באותם ימים לראות... של תעשו חיים, תצאו, תשתו כן. בירה, תשתו קפה.
כן, וזה נראה לי החלטה שהשפיעה עלינו עד עכשיו, לפחות בכל מה שקשור לבתי הספר. אז כן, אז הם חשבו מה לעשות, איך להגביל את זה, ובתחילת השנה היו עדיין מדינות שבספטמבר המשיכו עם הלמידה הזאת במתכונת מצומצמת, וחלק פתחו כבר באופן מלא, כבר במהלך ספטמבר, אוקטובר, את הלימודים בצורה מלאה לגמרי. גם מדינות כמו, נגיד, בריטניה וגרמניה, שסגרו בחודש האחרון את הלימודים, הצליחו לקיים משהו כמו 100 ומשהו ימי לימוד בצורה די מלאה.
אגב, תמיד אני טועה בעניין הזה. נגיד שהיינו פותחים פה 30 או 40 יום, אבל זה לא היה ברצף. זה קצת מזכיר לי את מה שקורה פה, ששנת הלימודים נפתחת בראשון בספטמבר, אבל שלושה שבועות אחרי זה יש חגים, וזה. תכלס מתחילים ללמוד בדרך כלל אחרי החגים. והשאלה אם ימי לימוד כאלה בזמן קורונה, לפחות מה המורים המומחים על העניין הזה, אם ימי לימוד אפקטיביים, או שזה פשוט רשום כלמדנו, אבל תכלס הלמידה הייתה מאוד מאוד לא יעילה.
בספטמבר תמיד יש את השאלה הזאת, אם זה אפקטיבי או לא, כי יש את כל החגים האלו באמצע, אבל אנחנו כבר באמצע השנה, כבר חילקו תעודות. נגיד הסגר גם ביום ראשון ונחזור ללימודים בכל הכוח, לא נגיע בכלל למספיק ימי לימוד, נגיע אולי ל-70-80 ימי לימוד, שבשאר העולם, הנה, למדו כבר 140-130, לא נוכל לסגור את הפער הזה, כן, עד החופש הגדול.
זה כאילו שישראל נשארה שנה?
זה כאילו שישראל נשארה שנה, בדיוק.
אחד משמעי. תגיד לי, מה אומרים באותן מדינות? הרי כל הסיפור הוא על ציר שבין תחלואה לבין הפסד ימי חינוך, זה אנחנו יודעים. אבל מה אומרים המחקרים הרפואיים והמדעיים לגבי ההשפעה של התחלואה בבתי הספר על התחלואה הכללית? כי אני קורא ושומע על דברים שונים ממה שאנחנו חשבנו פה בארץ.
נכון, אבל פה חשוב מאוד לזכור שישראל היא מקרה מאוד מיוחד. אין כמעט מדינות עם כזאת תפיפות בבתי הספר, חוץ מאולי סין ומקסיקו באמת, שגם הם פתחו את הלימודים באיזושהי צורה. המחקרים האלה שמגיעים ממדינות אירופה, מאוד קשה לי
להשוות אותם.
להשוות אותם, כן, כן להם כיתות של 40 תלמידים. כן. והנה, באמת שבנורווגיה ודנמרק לומדים 10 תלמידים בכיתה, והם אומרים שזה לא גורם לתחלואה, אז נכון, הלוואי שגם פה היינו מגיעים למצב כזה, ומלמדים 10 תלמידים בכיתה. ולדעתי גם עדיין אפשר, אף אחד לא אמר שבתיכונים אי אפשר לעבור ל10 תלמידים בכיתה, אפילו אם זה פעמיים בשבוע, אז לא ילמדו כימיה, 5 יחידות בכיתות, אלא רק בלמידה מרחוק, אבל לפחות התלמידים יגיעו לבתי הספר ופגשו אחד השני. בישראל יש חילוקי דעות אם התחלואה הגיעה מבתי הספר או לא, אבל ראינו שכל מה שפתחים מבתי הספר כמו שפתחו אותם, הייתה תחלואה כמה שבועות אחרי זה, בעיקר בקרב תלמידים, אז ראו שהם בבית אין תחלואה, בבתי הספר יש תחלואה.
הרי כבר מאמצע שנה שעברה אנחנו יודעים שהבעיה היא גודל הכיתות, שהבעיה היא הצפיפות. איך זה שעד היום לא מצאו איזשהו פתרון, אפילו לא עשו ניסיון רציני לקפסולות אמיתיות ולהקטנה של קבוצות הלימוד?
הבעיה הכי גדולה היא שלא היה תקציב מדינה. מערכת החינוך פועלת כמו בשנה רגילה.
אבל הוסיפו משהו כמו 13,000 הוסיפו מורים, אני לא יודע אם הם מורים, כן, אבל 13,000
עובדים לא... כן, הוסיפו 4 מיליארד שקל, שהמורים היו לעזור להפוך את המערכת למותאמת לתקופת קורונה, אבל המערכת היא בתקציב של 65 מיליארד שקל, שכולו מכוון לשנה רגילה, עם בגרויות שבסוף כמעט לא היו במתכונת הרגילה, וטיולים שנתיים והצגות ודברים כאלה, שיעורים של תלן ותגבורים, דברים שבכלל לא קרו. אז כל המערכת הבנויה לשנה רגילה, שהיה ברור שלא לא תתקיים, ולא נשאר כסף לקפסולות.
כן. אגב, זה מדויק להגיד, אם בישראל אפס ימי לימוד, העובדה שיש זומים, ובאמת כל הילדים מפרפרים סביב הזומים האלה, וההורים שלהם כמובן, מדויק להגיד שהיו פה אפס ימי לימוד, או שבזום,
לא,
אתה
בזום
אומר,
היו...
הצלחנו לגרד איקס ימי.
הצלחנו לגרד ימי לימוד בזום. השאלה היא כמה זום אפקטיבי, בעיקר בגני ילדים, כיתות א', ב', ג', עד כמה באמת אפשר ללמד ככה. משרד החינוך מתייחס לזום, כמו על יום לימודים מלא. גם אם הוא מתקיים שעתיים, שלוש ביום, הוא מתייחס כמו יום לימודים מלא. אני לא בטוח שזה אפקטיבי. דיברנו עם הרבה מומחים לפני פתיחת הלימודים, והם אמרו שזום לא יכול להיות כלי לחינוך. אנחנו גם רואים היום הרבה תלמידים שמתנתקים מזה, ומשרד החינוך בעצמו אומר שמשהו כמו שליש עד חצי מתלמידי התיכון לא משתתפים בלימודי הזום. אז זה לא...
גם בכיתה הם לא משתתפים, תמיד יש את האלה שלא משתתפים.
כן, יכול להיות, אבל אני לא יודע אם בכזו כמות, אני לא הייתי מגדיר את זה כיום לימודים מלא, אבל זה משהו, כן.
אבל השאלה היא, אתה יודע, יש מחר מבחני מיצב, או מבחנים כלשהם משוואתיים, שמשווים אותנו למדינות אחרות. די ברור שאנחנו הולכים פה לקבל ציונים מאוד גרועים כתוצאה מהשנה הזו?
כבר קודם קיבלנו ציונים גרועים.
לא, אני אומר, בהתחשב בזה שיש קורונה, ושאנחנו לא למדנו מספיק בהשוואה למדינות אחרות.
כן, אנחנו די נחטוף מהסיפור הזה.
מנסתם נדרדר עוד יותר, מהמקום האחרון אי אפשר לרדת למטה הרבה, אבל עדיין...
לא, אנחנו לא המקום האחרון, אבל יש לנו עוד לאן לרדת, איתן.
אנחנו במקום לא טוב במבחני הפיזה, אבל לא נצליח לסגור את הפערים מן הסתם בגלל כל מה שקרה פה.
ליאור, תודה רבה לך.
תודה.
תודה. שלום לחיים לוינסון.
שלום, מה שלומך?
בסדר, בסדר, אתה בטח מרוצה. אנחנו רואים הרבה מאוד נטישות. בוגי יעלון נוטש, אבי ניסנקון נוטש, ותגיד לי, איך זה שכל הנוטשים הם מגיעים מהמחנה של רק לא ביבי?
תראה, ואני אגיד לך משהו. קודם כל, ככתב פוליטי, אני שמח על כל נטישה ונטישה, פחות אנשים סקר, פחות כאבי ראש.
אבל עדיין יהיו 120.
אני מברך על כך. כן, לא, אבל אתה יודע, זה בכלל שחקנים מרכזיים, אתה יודע, למרות שאני גם לא יודע גם כמה בוגי, אלון, אופר שלך, הם איזה שחקנים מרכזיים, אבל תחשוב שאתה כתב שוקון וסוגרים לך חברה גדולה, אז אני מבסוט, מה אתה רוצה?
אצלנו רק פותחים חברות ואנחנו גם מבסוטים.
נכון, אבל אני אגיד לך משהו, תראה, מה זה בשמאל, כאילו, במה שנשאר מעט קולות שם?
לא, אמרתי במחנה רק לא ביבי, בוגי הוא לא בדיוק שמאל.
כן, בדיוק, כן, בוגי הוא, אני לא יודע מה הוא, אני נראה לי שהוא בעצמו כבר הלך לאיבוד, אבל עזוב את זה, בסופו של דבר, גם אם הם היו רצים, זה לא מחנה הימין, שיש שם איזה גרעינים נורא אידיאולוגיים, עם אידיאולוגיה נורא מובחנת, אם זה החרדלים, אם זה הכהניסטים, אם זה הנועמים, או כל מיני כאלה ואחרים, שהם לא אכפת להם אם ייכנסו או לא ייכנסו, זה דרך שלהם לבטא את האידיאולוגיה שלהם, ובאיזשהו מקום גם הם שמחים שהמפלגה לא עובדת את אחוז החסימה, כי כאילו הם התריסו, לא, הנה, לא שמנו לכם ועדיין הצבענו לבן גביר. במחנה השמאל, אני לא רואה את הזהות האידיאולוגית המובחנת, וגם אם הם לא היו פורשים, מי שלא היה בסקרים, 6-7 מנדטים, לא היה מקבל כל אחד, אף אחד לא היה עושה את הטעות הזאת. אני חושב שלכן הם הבינו את זה, הקטימו להפנים את זה, ולכן הם גם פרשו כל החבורה הזאת, אני חושב שהם עשו בסכר, מניח שאם חולדאי לא יפרוש, אני אפילו לא תקורא את זה הקונסטרוקציה שלו, כי למעשה אגב אין לו קונסטרוקציה, הוא לקחת מהווה מפורד, היא תתאחד עם מפלגת העבודה באיזה יום היום? יום שני, אז עד יום חמישי תתאחד עם מפלגת העבודה. וגם ככה אני חושב שזה יותר מדי מפלגות גם ככה, אני אומר לך, כי את בסוף אתה מסתכל על המפה שתהיה, כחול לבן כבר לא מתאחדת עם אף אחד, היא מפלגה שבאופן אמיתי מיותרת לחלוטין מבחינה אידיאולוגית, זה סוג של יש עתיד אידיאולוגי, יש לך את העבודה ומרץ, עכשיו, ואומר את זה 10 שנים, וכל פעם שאני אומר את זה מרב מיכאלי נורא כועסת עליי, שאני לא מבין אותה, ואני שיפטית שלג ייחודי, מה ההבדל בין מרב מיכאלי לבין מרץ? מישהו פעם אחת יכול להסביר לי, לדעתי בנושאים מסוימים, עם שמאל למרץ. בכל האידיאולוגיה טנטי משפחה שלה, למשל, עם שמאל אמרת.
כן.
כאילו, זה כמו הבדלים בין החסידויות. אנחנו יש לנו גרביים לבנים בשבת, אנחנו גרביים שחורים, זה כבר שתי חסידויות נפרדות. אבל זאת תהיה המפה.
מי יהיו הנוטשים הבאים בעצם? חולדאי יפרוש, שלח יפרוש, או שאנחנו נראה פה עוד איזה חיבור?
שלח לא קיים, נכון לעכשיו, בסדר? אין לו שום קיום. אם הוא יצטרף למפלגת העבודה, לתוך מפלגת העבודה, כחיבור, כשריון, כי אני לא יודע מה, סבבה, אני אינסטינקטיבית לא רואה את שלך.
אז תגיד לי, איך אתה מנתח את זה אבל, שאנשים אינטליגנטים, שלך אינטליגנט, ובוגי אלון עם בחור אינטליגנט, איך זה שהם לא קוראים טוב את המפה ויוצאים לאיזה דרך עצמאית, וחושבים שמי יודע מה יקרה, ובסוף הם לא מגרדים אפילו את החצי אחוז?
מכיוון שאנחנו בפודקאסט הכלכלי, אז אנחנו נמשיל את זה לשוק ההון. אתה מכיר את האנשים שהם יותר מדי מבינים בשוק ההון, אז לרוב שהם מבינים הם לא עושים כלום, ואז בא טיפש, קונה גיימסטופ. אגב, גילוי נועה, אתם יודעים שהיה לי גיימסטופ בספטמבר?
אה, כן? אז אנחנו נעשה איתך גם את האייטם הבא.
מזל טוב לך. שאלה אם מכרת כבר.
איתן, אתה יודע בכמה מכרתי את הגיימסטופ שלי בספטמבר? $9. אתה מבין? הייתי יכול להיות המיליונר ולהיפטר מהפודקאסט.
לגמרי. אז בינתיים אתה תקוע איתנו, אז תמשיך לדבר על שאלה.
אבל הרבה אנשים, הרבה פעמים, מרוב תחכום, הם לא עושים שום דבר. ודווקא הלא מתוחכם, הולך עם האינסטינקטים שלו והרבה יותר מצליח. עכשיו, מה אני רוצה לומר על שאלה? תשמע, שאלה הוא באמת בן אדם סופר חכם. והוא חשב שבגלל שהוא כל כך חכם, הוא יצליח לעשות את המניפולציה התקשורתית, הפוליטית, בהתחלה של לכפות פריימריז על יאיר לפיד שלא מצמץ, ואחרי זה לעשות איזה קונסטלציה בתוך הגוש, ואף אחד לא עניין אותו יותר מדי, ומרוב תחכום, בסוף יצא לו לא טוב.
רגע, אני יכול להציע לך עוד איזה ניתוח לעניין הזה? אני שמעתי את שלח מדבר ברדיו בשנה האחרונה לא מעט פעמים. לא מעט פעמים גם שאלו אותו, אמרו לו, האם אתה רואה בעצמך מועמד לשר הביטחון, לראש ממשלה? והוא היה נדמה לי שהוא
ביקש שר אוצר בגלגול האחרון.
כן, היה נדמה לי שהוא מאוד מאוד נהנה מזה שאומרים לו, שואלים אותו האם יכול להיות ראש ממשלה. יכול להיות שגם לאדם אינטליגנטי הדבר הזה עולה לראש והוא קצת מתבלבל?
לא, אני חושב שהוא לא חושב שאי פעם שראש ממשלה, אבל הוא כן חשב שיכול להיות שר אוצר או שר ביטחון. ואני חושב שהוא פשוט חשב שבגלל שהוא אינטליגנטי, יכול שלו להשפיע על המציאות היא הרבה יותר גדולה, מאשר יכול שלו להשפיע על המציאות הייתה.
מזכיר את אהוד ברק קצת לפעמים.
אבל תגיד לי חיים, אלה לא הכל ניסיונות בעצם להעלות את הערך שלך בתוך הפוליטיקה, בתוך המפלגה. אתה יוצא החוצה, אתה יוצר כאילו שיש לך מפלגה, ואז אתה מתחבר חזרה, ואתה שווה יותר ממה שהיית לפני חצי שנה. איזשהו ניסיון להעלות את הערך שלך בתוך המפלגה.
הרבה אנשים מסתובבים ברחוב אחד העם או אחוזת בית עם שלדים בורסאים, והם אומרים, יום אחד יהיה איזה איש עסקים במצוקה, הוא יצטרך את השלד, אז אני אתן לו את השלד שלי תמורת מקום. ולפעמים זה עובד, ולפעמים זה לא עובד. בבחירות הקודמות היו בלחץ שלא ירוצו מפלגות קטנות, תלם טוב, בוגי השתגע, יאללה, ניתן לו 5 מקומות, אתה מבין? גשר, שלא תרוץ לבד ותבזבז קולות, דחפו אותה לתוך העבודה מרץ. עכשיו זה לא הסיפור. אגב, יכול להיות שאם שלח עשה את המהלך שלו לפני שנתיים, אז כן היה לו ביקוש. בקונסטלציה הנוכחית, הוא עשה טעות, השלד הבורסאי שלו לא שווה שום דבר.
כן, תגיד לי, מה אבל, איך אתה מסביר את חוסר אמון של שלח או של בוגי אלון ביאיר לפיד? הרי הוא הציע לשניהם מקומות ריאליים וטובים, אבל הם חייבים להיות, מה שנקרא, ממושמעים וחלק מהסיעה ובלי סיעות עצמאיות וכו'. למה הם לא כך מאמינים בו? מה הרתיעה שלהם ממנו?
תשמע, אני אגיד לך משהו לגבי יאיר לפיד. ברמת המאקו, אני חושב שהבחירות האלה מוכיחות, אני צריך לכתוב על זה מאמר בארץ, שנדרשת רפורמה משמעותית מאוד בכל השיטה של המימון מפלגות, כי היום התמריצים הם שליליים, היום יש לך מבחינה כלכלית, התמריץ שלך הוא להקים מפלגה קטנה שאין בה חברים ולהסתובב איתם ממקום למקום, ואז אתה מסתובב עם שק של כסף כמו בוגי אלון. יאיר לפיד זה מקרה חריג שיש לו מפלגה דיקטטורית, אבל יש לה מבחינת השטח היא מפלגה אמיתית שהיא קיימת כאילו היא מפלגת חברים. ואתה רואה שלאורך זמן יש לדבר הזה משמעות ואפקט על פני מפלגות אחרות, כמו כל מיני גנצים, שלחים, אין להם תשתית. אפילו אתה רואה שמפלגת העבודה, מה מציל בעצם מפלגת העבודה? רק תשתית החברים שלה. ואני חושב, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על לקחים מכל הסיבוב של השבוע האחרון, אני חושב שצריך לעשות מספר שינויים מפליגים בכל השיטה של המימון, כי היום למעשה המדינה מתמרצת באותה מידה מפלגת חברים ומפלגת לא חברים. תחשוב שנגיד היית מקבל עוד כסף על חברים שיש לך, על לך תמריץ. היית מקבל עוד כסף מפלגה לעשות בחירות דמוקרטיות. אתה מסכים איתי שזה היה משנה קצת את התמונה?
אולי.
תאמר לי, אז יום חמישי בלילה בחצות, זה הדדליין להגשת המפלגות. ראית את הסקר של ערוץ 12 אתמול, אני מניח, מה הוא מעלה? מה אתה חושב שתהיה התמונה הסופית? איזה הפתעות יהיו לנו מרגע זה ועד יום חמישי בחצות?
לא חושב שיהיו זה הפתעות. תראה, בוא נשלול. אוקיי, שר, באמת, זה יכול להיות מפצון. בימין, אתה יודע, המפלגה הגדולה של דתיים וחילונים, אנטי-ביבי, ימין, מובהק, עמוק, אני לא רואה את זה על הפרק. כחול לבן, במונחים של שוקון, בוא נקרא לזה ספק, כן? שגייס כסף ולא מה לעשות עם הכסף, אוקיי?
כן.
אז הוא מסתובב ומחפש למי להתחבר. אני לא רואה אותו מתחבר עם מישהו, אני גם לא חושב שזה חיבור שלו, זה יהיה איזה רעידת אדמה, כן?
כן.
אבל אני גם לא רואה אותו מתחבר. אז נשאר היחודון הזה בשמאל, שממילא, אתה יודע, זה כמו בבדיחה של הרסרים התחתונים, הרי הם הולכים...
עם הגרביים.
כן, עם הגרביים, שהם הולכים להחליף אחד עם השני, כאילו...
אבל יש עוד סבירות שבני גנץ החליט שהוא גם כן פורש מהמרוץ הזה, או שהוא חזק במרוץ?
קודם כל, בני גנץ יש המון כזה, בני גנץ יש 14 יחידות מימון, תבין את המספר הזה?
כן, אבל יש לו רק כסף, אין לו כבר שום הדעה ציבורית.
ועד השאלה אם הוא עובר את אחוז החסימה בכלל, למרות הסקרים שבכל זאת המון...
סמי, סמי, אני מתפלא עליך. כמה שנים אתה מכיר אלי הון? מה אתה קורא שיש לך כסף? אתה קונה אנשים שאומרים לך שבגלל שיש לך כסף, אתה חשוב. ברגע שיש לך כסף, יש לך מלא יועצים. היועצים מציגים לך מצגות מאוד יפות.
כן.
גנץ, אני ישבתי איתו. הוא נכנס לזה מוד כזה, של האנדרדוג שהוא אוהב. אני אראה לכם שאני בכל זאת יעבוד אחוז החסימה, ואתם אלה, העיתונאים...
המזל של בני גנץ הידוע.
אין, בדיוק, עוד בצר עם המזל של בני גנץ. אני אגיד לך משהו לגבי בני גנץ, הוא קצת הדימום שלו נעצר, הוא עושה גימיקים תקשורתיים מאוד מאוד יפים. אתה שואל אותי אם זה בכך יביא לו איזה בולנזה אלקטורלית, אני לא יודע, אבל הוא, אם חשבנו שהיום הוא יהיה באפס מוחלט,
כן.
אז הוא נעצר ב-4-5.
אני חשבתי שהוא פגר פוליטי, אבל כן. הוא מתנהג כאילו, הוא לא פגר פוליטי, כן?
ואנחנו מגיעים לשאלה שאתה יודע מה הסיפור של הבחירות האלה, כי אנחנו, אתה יודע, הסיפור של הבחירות האלה שנתניהו חשב זה יהיה היציאה מהקורונה, הופך להיות הסיפור של ניהול הקורונה,
כן.
כי אני לא רואה את עצמנו ב-23 במרץ הולכים שמים פתק בקלפי ואז ממשיכים לחדר באילת או למסעדה, או שוחים בבריכה, או כל מה שביבי חלם ודמיין שב-23 במרץ הקורונה תהיה מאחורינו.
לא יקרה.
בוא נגיד, אני לא רואה לפני, אתה רואה את החדרי כושר נגיד לפני אפריל?
לא, בוא נסכם, חיים, ביחס לסקרים של השבוע האחרון, של ערוצי החדשות למיניהם, איפה אתה רואה הפתעה בבחירות עצמן?
אני חושב שהבחירות הן מאוד לא צפויות. הסקרים מציגים תמונה, הפעם התמונה שמציגים היא מאוד לא מדויקת, כי פשוט אחוז undecided הרבה יותר גבוה מכל מערכות הבחירות הקודמות. אם אני מבין מהסקרים הפנימיים, מדובר על שליש שלא החליטו. ושיש לך את הדבר המטורף הזה של הקורונה, שהוא בלתי צפוי לחלוטין, אני קודם אומר, נגיד סנריו, שהוא לא בטור שהוא יקרה, אבל הוא סביר. מה קורה עם 10 ימים לפני הבחירות? יש לך איזו מוטציה דובאית, שהחיסון לא עובד עליה. איך דבר כזה משפיע על מערכת הבחירות? נתניהו שם את כל יעבו על החיסון, אמר בגלל החיסון, יסלחו לי על החיסון.
ועדיין רואים את הנתונים של הליכוד, והם די יציבים, גם אם הם
עולים קצת, לא אחרי על מוטציות.
אבל יש הבדל בין 28 ל-38.
זה נכון.
היום הליכוד 36, זה המון. גם אצל החרדים יש איזה תנועות שם, אני לא בטוח שהם יצאו להצביע בכאלה מספרים של 100% פלוס כמו שהם היו פעם קודמת.
יפה, חיים.
תודה רבה
לך.
שלום לאראל גילאון.
שלום, צהריים טובים.
מנכ"ל משותף בשלוחה הישראלית של בית ההשקעות האמריקאי אופנהיימר, אז אנחנו רוצים לדבר על מה שהתחיל כפרשת גיימסטופ, אבל נראה שהופך לאירוע מהותי שמשנה את כללי המשחק בבורסה לחלוטין. היום בבוקר אנחנו רואים את אותה חבורה של אנשים שצופה בלוחות מודעות ובחדרי צ'אטים, באופן ספציפי במקרה הזה של אתר בשם רדיט, מחליטה להתנפל על מתכת יקרה דווקא, על הכסף, ומעלה את המחיר שלה. ואתה, על הרקע של הדברים האלה, אומר שבעצם כל הסיפור הזה הוא הרבה יותר גדול ממה שחושבים, ממש רעידת אדמה, ושזה אירוע שמערער את כל היסודות שעליהם הוקמה הבורסה.
כן, אני בהחלט חושב כך, וגם ניתן לראות את זה בסיקור התקשורתי בעולם. אני יושב, אני צופה בערוצים הבינלאומיים, והכותרות כמעט ולא זזות מהסיפור הזה, כאשר כמות המרויינים פשוט שוברת את כל השיאים. זה הסיפור המרכזי, יותר מכל סיפור אחר שנתקלנו בו, ודוחק אפילו את, את ענייני המגפה, שמקבלת ביטוי מאוד מינורי בימים האחרונים. אז כן, בהחלט, מדובר ברעידת אדמה, כי הבנקים הגדולים לא יודעים איך להתמודד עם זה. הרגולטורים בינתיים שותקים. היה לנו מקרה לפני כשבועיים, שלושה בערך, שאסרו על מספר מניות סיניות להיסחר בוול סטריט, מניות שהצבא הסיני מחזיק בהן, או הממשלה הסינית, אני לא זוכר בדיוק, זה היה אחד הצעדים האחרונים של טראמפ שהוא עשה אחרי הבחירות, וזה נכנס לתוקף בינואר. מניות סיניות ענקיות כמו צ'יינה טלקום, ולא היה אירוע מז'ורי ברמות האלה, פשוט אסרו על המסחר וזה נעצר.
כן.
פה לא עוצרים את המסחר.
אבל רגע, תן לי להבין משהו, אראל. יש פה כלי שקוראים לו עסקאות שורט, של משקיעים מתוחכמים, של קרנות גידור. מה בדיוק ציפור? שלאנשים הכי מתוחכמים יהיה כלי, והכלי הזה הם לעולם לא יותקף, הוא כלי מוגן. אם יש אנשים מתוחכמים והם יודעים לעשות מזה הרבה מאוד כסף, למה שלא יבואו אנשים אחרים וינסו גם הם קצת להיות מתוחכמים ולעשות מזה כסף?
קודם כל, זה לא כלי שהוא ניתן רק למשקיעים מתוחכמים.
אבל הם בעיקר אלה שמשתמשים בו.
נכון, אבל תראה, בעצם בעסקת שורט מה שאנחנו עושים זה אנחנו לוקחים מניות ממישהו אחר, אנחנו משאילים אותו. יש משקיעים שמשקיעים פסיביים כמו תעודות צהל או כל מיני קרנות נאמנות, הם קונים את המניות ומחזיקים אותם, והם מחזיקים אותם.
בסדר, המנגנון פחות חשוב, זו דרך להמר על ירידה של נייר ערך.
נכון, בדיוק, אז הם לוקחים את המניות האלה ומוכרים אותם. אם הקרן גידור לא הייתה מספיק חכמה כדי להגן על עצמה מפני שורט סקוויז, כלומר לקנות אופציות קול למעלה ולהגן על עצמה מפני עלייה חדה במחיר המניה, שאתה יכולה לבוא גם על ידי דוחות טובים, או פתאום שתגיע איזה רכישה, זה לא חייב להיות רק ההסתערות המונים הזאת, אז היא חושפת את עצמה והיא תפסיד, היא יכולה להרוויח הרבה מאוד כסף.
כן, אבל הרי השאלה הגדולה היא, מה קורה למנגנון השוק שפתאום נוצרת תופעה חדשה שמיליוני אנשים, לא תמיד אפילו מסיבות כלכליות לחלוטין, אלא על פי איזשהו מצב רוח ונרטיב שמשתלט ברשתות חברתיות, באים ועושים כל מיני דברים, מקפיצים מניות, מורידים מניות, מחליטים כמו הבוקר להעניש את JP Morgan ולשבור את הבנק כי זה כיף וכי הם צעירים ששונאים בנקים. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לעשות דברים כאלה במכפלה של מיליונים ואולי עשרות מיליונים של אנשים, שכל אחד שם כמה דולרים, אבל ממונף ובמצטבר, זה פשוט הופך לשוק שלא פועל על בסיס כלכלי, אלא על בסיס של נרטיבים ומצבי רוח של רשתות חברתיות.
אתה צודק 100%, והרגולטורים לא מעכלים את זה כרגע, והם גם לא יודעים איך להגיד, כי אתה רואה גם הרבה מאוד מרואיינים שמתבטאים, אומרים, זה הקפיטליזם, מה אתם רוצים? אסור לבן אדם לקנות מניות? אז התשובה היא שכשמאות אלפים ומיליונים באים בבת אחת וקונים מניה, זה כבר איזושהי התארגנות מסודרת, וזאת חיה חדשה בשוק שצריך לדעת להכיר אותה, למחות אותה.
אגב, לפני המון שנים פגשתי איזה בנקאי השקעות בוול סטריט, זה היה קצת אחרי הנפילה של לימן בראדרס, כל המשקיעים היו מאוד מזועזעים ממה שקרה שם, ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אתה יודע מה הבעיה של הקפיטליזם? אז אמרתי לו, מה הבעיה? אז הוא אומר שאין לו גבולות. ואני תוהה אם הסיפור הזה יגרום לכך שהנושא של שורטים כן יהיו לו גבולות, כי בעצם אתה יכול להפסיד סכום אינסופי. יכול להיות שזה כלי שיעבור איזשהו עדכון, איזשהו שינוי כתוצאה מהאירוע הזה?
קודם כל, יש לו חשיבות מאוד גדולה, כי הוא מאזן את התנודתיות בשוק. עכשיו, מי שבעצם מאפשר את השורטים האלה, זה אותם בנקים ששם נכסי קרנות הגידור מוחזקים. וכנגד השורט הזה, בנקים מחייבים את קרן הגידור להחזיק ביטחונות. מה שהדבר הזה יכול לגרום עכשיו, זה שכל מודל הביטחונות ישתנה. וזה דבר שהוא האפקט הזה של הגלים הנוספים, שיגיעים למודל הביטחונות ישתנה, ויצטרכו להפקיד הרבה יותר ביטחונות כנגד התנודתיות הגדולה הזאת, אז קרנות גידור יהיו פחות ממונפות, ויעשו תשואות יותר נמוכות, ופחות כסף יזרום אליהם, ופחות כסף יזרום גם לבנקים הגדולים. הבנקים הגדולים ירוויחו פחות כסף, הם יצטרכו לשמור הרבה יותר ביטחונות. זה בעצם יגרום לצמצום של כל הפעילות הגדולה בשווקים. זה כאילו די-לברג'ינג, מה שאנחנו נראה תהליך של די-לברג'ינג. ודבר שני, צריך גם להגביל את ההמון הזה שמסתער. קודם כל יש בעיה עם העמלות אפס האלה. צריך להבין שזה חלק מהעניין. המשקיעים חושבים בעמלות אפס שהם הלקוח, הם לא הלקוח של רובין הוד.
צריך להסביר שבאתר רובין הוד, בשונה מאתרים אחרים, שאומנם כבר עסקאות הן לא מאוד יקרות, אבל עדיין הן עמלות משהו, באתר רובין הוד בעצם אין עמלות בכלל, והאתר עושה את הכסף שלו בעצם מזרמי הכספים שהוא מעביר לברוקרים אלקטרונים אחרים, שמפצים אותו על כך.
בוודאי, הוא מעביר את הפלו הזה של של הפקודות, הוא נותן את זה לגופים אחרים, והם בעצם הלקוחות שלו. כשאתה מקבל משהו בחינם, אתה צריך להבין שאתה המוצר. כשאני מסתכל באתר אינטרנט בחינם, אני המוצר. אני זה שמוכרים אותו למפרסמים, וזה בדיוק כמו שעושים המשקיעים האלה של רובין. הם עכשיו עושים כסף, אבל הם המוצר בסופו של דבר.
זה כמו גוגל ופייסבוק, אותו עיקרון.
בדיוק, זה אותו עיקרון. הדבר הזה גם יצטרך להיות מנוהל ואולי להיפסק, והרגולטור יצטרכו עכשיו לגרד בראש ולשבור אותו, ולהבין איך הם מחזירים את היציבות לבורסה, כי מחר תקום חבורה אחרת ותגיד בוא נתפוס את המניה הזאת, בוא נתפוס את המניה ההיא, אפשר יהיה לשלוט על זה.
אז לפי הערכה שלך בעצם הכדור נמצא עכשיו אצל הרגולטורים, הם מסתכלים ואולי נותנים לעוד כמה ימים לעבור בשביל לראות לאיזה כיוון זה מתפתח, אולי זה קצת נרגע, אולי זה קצת איכשהו חוזר לשגרה, אבל במידה ולא, הם יצטרכו לקבל החלטות.
הם לא יוכלו להתעלם מזה. יצטרכו לקבוע כללים מסוימים של, לדעתי, עצירת מסחר במניות שעלו בצורה אקספוננציאלית עם חשד סביר לספקולציות.
אולי הגבלת המינוף. זה לא עושה המון שכל לתת לאנשים אולי צעירים עם מעט הון עצמי ומעט מומחיות פיננסית להמר על דברים במינוף מאוד גבוה, כי צריך לזכור, וזה גם, הציבור לא תמיד יודע את זה, על כל דולר שהחבר'ה האלה ברובין הוד משקיעים, הם בעצם עושים את זה במכפלות, כי הם מקבלים אשראי אוטומטי מאותה רובין הוד.
חלקם כן וחלקם לא.
כן, זה לבחירה שלהם, אבל ניתן לעשות את זה.
מי שמקבל מינוף גם משלם על זה.
אבל זה לגמרי תחושה של קזינו, לקחת 100 דולר והשקעת ב-500 דולר בנייר ערך, אתה מרגיש שאתה פה איזשהו שחקן על.
נכון, אבל לא לכולם נותנים את המינוף הזה, כי ברגע שאתה לוקח את המינוף...
Yeah, צריך בביטחונות כמובן.
אתה גם יכול להגיע להפסד אינסופי.
כן. אגב, הראל, יש פה איזה משהו קצת משעשע, שבעצם באים כל השחקנים החזקים והמתוחכמים והגיבורים והעשירים, ואומרים לרגולטור, תציל אותנו מההמון הזה של האנשים הקטנים והלא מאורגנים, שפתאום פיצחו פה איזה משהו. הם הרי תמיד רוצים שהרגולטור לא יתערב, שייתן להם לעשות הכל. והנה, מה לעשות? השוק איכשהו יצר מצב שבו הגדולים והחזקים זועקים לעזרה של הרגולטור. זה קצת איזה צחוק הגורל כזה, לא?
אתה צודק, אבל אם נסתכל לאורך ההיסטוריה, זה חוזר על עצמו באירועים גדולים, שאתה יודע, אני לא רוצה לעשות את השוואות, אני מדבר אותך באירועים גדולים היסטוריים, כמו ברוסיה, המהפכה הצרפתית, זה בדרך כלל מה שקורה, שיש לך קבוצה מצומצמת של אנשים שהם בשלטון, ואז טוב, אחרי כמה שנים מגיע איזשהו המון, ו...
כן, אבל אני רוצה לשאול אותך... אז קורה שהם
קפיטליסטים ברווחים וסוציאליסטים בהפסדים.
אני רוצה לשאול אותך אם זה לא קצת אגדה אורבנית, או איזשהו נרטיב שקצת לקחו יותר מדי רחוק על הסוציאליזם ועל הקפיטליזם ועל הקטנים והגדולים. קודם כל, אני מבין שיש לא מעט גדולים וגדולים מאוד שבפירוש למדו, ידעו לזהות מראש מה הולך פה, והצטרפו לגל הזה של הדחיפה למעלה של מניות גיימסטופ, אבל... מעבר לעניין, הסיפור המרכזי שם זה שמניית, בוא ניקח ככה, המערכת של רובין הוד הייתה בסכנה של קריסה ממש, פשוט כי לא היה לה מספיק ביטחונות בשלבים מסוימים כדי להתמודד עם הביקושים והזרמים שהלקוחות הזרימו לה.
כל המשקיעים פה, המשקיעי רובין הוד והמשקיעים הקטנים, הם לא פה בשביל הסוציאליזם ולא פה בשביל לעלות על הבנקים, הם נמצאים פה בשביל להרוויח כסף, מזה הם התחילו. אנחנו מדברים על החברה האמריקאית, אנשים ישבו בבית בסגרים, קיבלו כסף מטראמפ, התחילו לסחור באפליקציות חינמיות, והמטרה שלהם הייתה לעשות כסף, זה מה שמעניין אותם. כולם התהדרו בזה שלקחו 10,000 דולר והפכו אותם ל-100,000.
כן.
עכשיו יש כמה קולות שנותנים להם ביטוי, אבל הם בסך הכל מעטים שאומרים, כן, זה run on the bank, ואנחנו ננקום על 2008, ולא נשאר לי הכסף שחסכתי על לימודים. אבל זה רק אמצעי התקשורת.
כן, כן.
מרימים למעלה כמה ביטויים כאלה.
זה מריח ככה.
אבל שלא יהיה פה טעויות, כולם פה בשביל בשביל הכסף.
אני מבין שבפתיחת המסחר היום אין ציפייה לדרמות גדולות. זה נראה חיובי, שבוע חדש. מה אתה מעריך שבאמת אנחנו נראה סביב הפרשיות האלה? הסיפור של הרסה של מחיר הכסף, במובן של מתכת הכסף, הולך להיות הסיפור הבא, או שזה כבר שוק גדול מדי עבור החבר'ה מלוח האינטרנט רדיט?
קודם כל למדו קצת את הדרכי פעולה. יש כל מיני חבר'ה ש... יש להם אלגוריתמים שעוקבים אחרי מה שאומרים בפורומים, מה שגנר סוסים כבר ברחו מהאורווה, אני לא חושב שזה ימשיך להשתולל, השווקים בסך כל בעליות של אחוז כבר אני רואה, ככל שהם יעברו, אנחנו נתחיל לראות אם זה יימשך תגובות רגולטוריות, ואם תתפס פה עוד מניה ועוד מניה, אנחנו נצטרך לראות את התגובה של הרגולטורים לזה, איפה הם עוצרים את זה ואיך הם עוצרים את זה, זה הכל עדיין בתוך התהליך, כך שיהיה קשה לצפות בדיוק מה הם יעשו, אני חושב הבום הגדול הזה שראינו ברביעי וחמישי הוא מאחורינו.
כן, יפה.
אורייט, יפה.
אנחנו בעקוב. תודה רבה.
נמשיך לעקוב, יחד.
יופי, ביי ביי.
תודה, להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נהיה גם בימים הקרובים עוד הרבה אינטרסנטים, תודה רבה איתן.
תודה רבה סמי.
תודה רבה למאיה בניסן שעורכת אותנו, נפגש מחר, להתראות.